שלום לכולם, אנחנו באמצע פסקה A בפרק י"א. בואו נחזור ממש בקצרה לאתמול ונתקדם. אתמול למדנו את המשפט הראשון של הפסקה הזו. התשובה מורה שיסוד המעשים כולם הוא התמצית הרוחנית שבהם, אותה הטבעה שמטביע המעשה ביסוד הנפשי. אז אמרנו אתמול שלכל מעשה יש תוך פנימי שקודם לו, אם זה מחשבה, רצון וכו'. לכל מעשה יש השלכה פנימית, רושם פנימי שהמעשה הזה יוצר, והרושם הפנימי הזה הוא גם, הוא רושם ברצון, הוא רושם במחשבה, הוא רושם שהרב קורא לו פה התמצית הרוחנית, שהיא זאת שמוטבעת ביסוד הנפשי. ולכן תשובה לא עוסקת בעצם בפעולות המעשיות, אלא התשובה בעצם עוסקת, ביחס לעבר אנחנו מדברים, היא עוסקת בעצם בשורשים של הפעולות האלה, בסיבות של הפעולות האלה. ולכן התשובה לא יכולה לתקן את המעשים שנעשו, כי המעשים שנעשו נעשו, אז מה שנעשה אין להשיב, אבל התשובה כן יכולה לתקן את שורש המעשה שנעשה. ושורש המעשה שנעשה הוא אותה התמצית הרוחנית שהוטבעה כתוצאה מהמעשה, והוספנו אתמול גם כמקור לאותו מעשה, הוטבעה בנפש. אז את אותו טבע שטבוע בפנים, בתוך נפש האדם, את הטבע הזה אנחנו יכולים לתקן. אם זה תיקון המחשבה, תיקון הרצון, או תיקון אותו תוך פנימי שהוא בעצם הגרעין של המעשה והתוצאה היותר עמוקה של המעשה מעבר למעשה, ואת זה אפשר לתקן. מצד שני אמרנו, שזה שאנחנו אומרים שיסוד כל המעשים הוא התוך הפנימי, והתוצאה האמיתית של כל המעשים זה לא רק הפעולות המעשיות, אלא התוך הפנימי הזה. זה לא אומר שביחס לעתיד אנחנו לא מתייחסים למעשה, אלא אם באמת אנחנו מתקנים את התוך הפנימי הזה, ממילא לא נעשה עוד פעם את המעשים האלה. אז ודאי שיש השלכה כלפי המעשה ביחס לעתיד, אבל לא ביחס לעבר. לכן כל מהלך התשובה, או כל הרעיון שבכלל נקרא תשובה, מברר שבעצם יש יסוד ושורש פנימי למעשים, גם לפני שהמעשים נעשו וגם כתוצאה מעשיית המעשים. ואת התוך הזה אנחנו רוצים לתקן. בתוך הזה אפשר לטפל. לכן בואו נקרא שוב, התשובה מורה שיסוד המעשים כולם הוא התמצית הרוחנית שבהם. בין לפני מעשה, וכאן הרב מדגיש לאחר מעשה. אותה הטבעה שמטביע המעשה ביסוד הנפשי. יבוא אדם ויאמר, טוב, עד לכאן הגענו אתמול, בואו נתקדם. יבוא אדם ויאמר, בסדר, אז תיקנתי את שורש הדברים, בסדר, אבל סוף סוף, אנחנו חיים בעולם מעשי, אנחנו חיים בעולם שיש לו ממשות, שיש בו פעולות, שיש בו תכלס, כמו שאומרים. אז זה מאוד יפה שאני מתקן את המחשבות, זה מאוד יפה שאני מתקן את הרצונות, אבל סוף סוף היו מעשים שנעשו, ובאמת את המעשים לכאורה אפשר לתקן. אז מה מועילה או מה מועיל התיקון הפנימי הזה? אומר הרב, מסביר קצת יותר פנימה את היסוד הזה של ערך התשובה, מושג התשובה באמת. אומר הרב, וכאשר באמת תוכני המעשים אינם רק מושגים סמליים בלבד, כי אם הם הרוגים ביסוד העולם הממשי. כלומר, כשאנחנו אומרים שלכל מעשה קדמה מחשבה, שלכל מעשה קדם רצון, שלכל מעשה קדם תוך פנימי, וכשאנחנו אומרים שכל מעשה יצר מחשבה, וכל מעשה יצר רצון, וכל מעשה יצר תוך פנימי, זה לא שכל הערכים הרוחניים האלה הם מנותקים מהעולם המעשי. זה לא נכון. אלא העולם המעשי הוא הרוג, באלף, מלשון הריגה, הרוג כחלק, כדבר אחד, מהעולם הפנימי. זה לא שהתכנים של המעשים, שזה המחשבה, הרצון והתוך הפנימי הזה שדיברנו עליו, זה לא שזה מנותק מהמעשים. זה ממש המעשי, זה התוך של המעשים, זה קשור, זה ארוך, זה מחובר ממש עם העולם המעשי. גם כן היום פסיכולוגיה מודרנית יודעת, ודאי הפסיכו למיניהם וכולי, ידוע שכל העולמות הפנימיים שהאדם חווה, חי בתוכם וכולי, כל העולמות האלה יש להם השפעות מעשיות ממשיות. זה לא עולם אחר. זה, יש לזה הקרנה, השלכה ממש, חלקה מיידית, חלקה עקיפה, על העולם שלנו. זה דבר ברור, זה דבר פשוט. לכן התוכן הפנימי של המעשים, זה לא רק איזה מושג סמלי. כלומר, תדע לך שיש תוכן פנימי, אבל בעולם המעשה אין לתוכן הזה שום משמעות ושום השפעה ושום קשר אל העולם המעשי שלנו. זה לא נכון. אלא כשאנחנו מתקנים את המחשבות, כשאנחנו מתקנים את הרצונות, כשאנחנו עסוקים במהלך התשובה, באותה ההטבעה שמטביע המעשה ביסוד הנפשי, אנחנו מצד האמת מתקנים את המעשים. גם את המעשים שיהיו כמובן, כי זה יוצר לנו את הראש שהם אלה יהיו לזה את ההשלכות, וגם באופן סמוי שאנחנו לא יודעים בדיוק איך זה תמיד עובד, את המעשים שהיו. אז נכון שברובד החיצוני יש מעשים שלכאורה נראה שאי אפשר לתקן אותם, כמו מעשה קיצוני, כמו רצח שדיברנו עליו אתמול. אבל זה כן מתקן באיזושהי צורה את העולם המעשי. בואו נקרא את זה שוב. וכאשר באמת תוכני המעשים, הכוונה השורש של המעשים, אינם רק מושגים סמליים בלבד. זה לא איזה רעיון. זה לא סימבוליקה. כי אם התכנים הפנימיים יותר של המעשים, לפני ואחרי המעשים, הם ארוגים ביסוד העולם הממשי. הננו קוראים לומר שהעולם הממשי כמו שהוא, אף על פי שכלפי חוץ נראה העולם של המסה, של החומר וכו'. הוא אמנם עולם מחולק, יש בו הרבה פרטים, ויש בו המון פרטים מחולקים ונראים לכאורה לא קשורים. אף על פי שהוא אמנם עולם מחולק, שכל סדריו מתאימים זה לזה, נכון, שיש הרבה פרטים, וסדר בין הפרטים זה נכון, אבל מצד האמת, זה לא רק שיש קשר בין הפרטים פה, ברמה הפיזית החומרית וכו', אלא שורשו הוא היסוד המחשבתי, הכולל ומקיף אותו, ונעלה ונשגב ממנו. וכשאדם מתקן את זה, אז הוא מתקן גם את העולם המעשי. זה לא עוד פעם, זה לא פותר את האחריות של אדם לתקן את המעשים בפועל. אבל כשעסוקים בתיקון הפנימי, ממילא יש את ההשלכות גם על התיקונים החיצוניים. כי יש קשר אמיתי, ממשי ממש, בין העולם הרוחני לעולם המעשי. אבל שורשו הוא היסוד המחשבתי הכולל ומקיף אותו ונעלה ונשגב ממנו, והתשובה מרוממת את האדם ועולמו לעולמה היא. כשאדם שייך למהלך תשובה כזה פנימי, אז הוא מתרומם אל אותה פנימיות, וממילא העולם הפנימי הזה, תכף יגיד הרב, שולט, מנהל את העולם המעשי המוגבל שלנו, וממילא הוא מתקן גם את העולם המעשי המוגבל שלנו. נקרא שוב את המשפט הארוך הזה. וכאשר באמת תוכני המעשים אינם רק מושגים סמליים בלבד, כי אם הם ארוגים ביסוד העולם הממשי, הננו קוראים לומר שהעולם הממשי כמו שהוא, הוא אמנם עולם מחולק, שכל סדריו מתאימים זה לזה, אבל שורשו הוא היסוד המחשבתי, הכולל ומקיף אותו ונעלה ונשגב ממנו. והתשובה מרוממת את האדם ועולמו לעולמה היא, לעולם הפנימי הזה, ששם המציאות כולה עומדת בבהירות התוכן הרוחני שלה, כי היא לא הוגבלה מלשון גבול, היא לא הוגשמה מלשון גשמי, במדים של מסה, של חומר, ולכן העולם ההוא, בעוצם רוחניותו, שולט הוא על עולמנו המעשי המוגבל. אנחנו צריכים להאמין בדבר הזה. כי אם לא נאמין באמת, אז מהלך התשובה שלנו יהיה לפה ולחוץ, מבחינת מסוימות. אומר הרב, הוא כפי אותה ההטבעה המחוקה בעולם התשובה העליון על ידי המחשבה, ככל שהאדם מטביע ומחוקק בעולם התשובה המחשבתי, הרצוני, התוכי שבתוכו, חוקק, מטביע ומחוקק את, 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 את הסדר האמיתי של התשובה, כלומר, הוא משתייך לשורשים הנכונים, לרצונות הנכונים, לשאיפות הנכון, לתוך הפנימי הנכון, ממילא יהיה לזה השלכות ממשיות. נקבעת היא ההסדרה של העולם המעשי. הסדר בעולם המעשי הוא לפי סדר המחשבה והרצון, והתוך הפנימי הזה. אז יש סדר בפנים, יהיה סדר בחוץ. אם יהיה סדר בחוץ, לא בטוח שיהיה סדר בפנים. אבל אם יהיה סדר בפנים, יהיה סדר בחוץ. לכן התשובה מורה, נכון, שיסוד המעשים זה התמצית הרוחנית, אבל כשאדם מטפל בתמצית הרוחנית, זה משפיע ממש גם על המעשים. בפועל, לא תמיד אנחנו רואים את זה, אבל זה משפיע. כן.
ברור
שלפני
כל מעשה יש מחשבה ורצון.
לפני
שאני עושה מה שאני חושב,
אז
מגיע מעשה,
מעשה
לא מגיע.
בואו נעשה סדר. ברור לכולנו שלפני הבניין הזה הייתה מחשבת הוגה הבניין, אחרי זה מחשבת האדריכל, אחרי זה מחשבת הקבלן, ורק אחר כך הופיעו חומרי הגלם. נכון? האבנים, הלבנים, הברזל, המלט וכו'. עכשיו, אחרי שהבניין הזה נבנה, מכוח מחשבת הוגה הבניין, מחשבת האדריכל ומחשבת הקבלן. עכשיו הבניין הזה עומד. הוא עומד, נכון? שאלה, הקבלן, האדריכל, הוגה הבניין הזה, חס ושלום, או לא הזה, בניין אחר, לפני 200 שנה, מת. בסדר? אז המחשבה של אותו אדם שמת, היא זאת שמעמידה עכשיו את הבניין? לכאורה לא. לכאורה, מה שמעמיד את הבניין, זה כמות הברזל, זה כמות הלבנים, זה כמות המלט, זה, איך קוראים לזה, קונסטרוקציה, וכו'. זה מה שמעמיד את הבניין. לא המחשבה של אותו אדם שבנה. יכול להיות שכבר אין לו מחשבות, הוא כבר בעולם אחר. אז החידוש הוא, שלמרות שלכאורה נראה, שאחרי שדברים נעשו, מה שמעמיד את המעשה, זה המעשה. בעצם מתברר שזה לא נכון. מה שמעמיד את המעשה, זה מחשבת הבונה. הקדמה של המהר"ל לתפארת ישראל. המהר"ל אומר, שכשאדם בונה בית, אז נכון שמחשבתו קדמה לבית. אבל אחרי שהוא בנה את הבית, כבר המחשבה שלו לא נצרכת. הבניין כבר עומד. אז יכול חבר שלום אדם לחשוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. לפני שהוא ברא את העולם, הוא חשב לברוא את העולם. אבל אחרי שהוא כבר ברא אותו, מתוך המחשבה הזאת, אז העולם כבר עומד. אז כבר לא צריך את הבורא. אומר שם המהר"ל בהקדמה, לא, מה פתאום? אין דומה הבורא לנבראים. כי הנבראים, סך הכל, כמו שקורא לזה המהר"ל, סידרו את העצים. הביאו לבנה ללבנה, עץ לעץ, ברזל לברזל, מלט למלט, סידרו. אז הם סידרו יש מיש. אז מי שמסדר יש מיש, אז באמת אחרי שהוא, אחרי שהיש הפיזי עומד, אז לכאורה יש הרוחני כבר לא, כבר לא חשוב. אבל הקדוש ברוך הוא מסדר יש מאין. אז מאין יש יש. והחוכמה, מאין תימצא. היה בהתחלה מציאות של עין. ומתוך זה יש מציאות של חוכמה, של מחשבה, ומתוך המחשבה יש מעשה. אז המעשה מהחוכמה, והחוכמה מאין. אז כשיש יש מאין, אז ברור שמי שהוא יצר את היש מלכתחילה, כי הוא היה פעם עין, אז הוא כל הזמן מחדש בטובו, הוא כל הזמן בורא. זה לא שכזה בחור ברא, כזה בחור בורא. אומר כאן הרב דבר עצום, כשאנחנו שייכים לעולם רוחני כמו תשובה, אז מבחינה זו זה יש מאין. זה לא יש מי, זה לא שסידרנו פה את העצים. באמת הבניין הזה עומד בלי מחשבת הבונה, אבל מהלך התשובה של האדם ברמה המעשית הוא עומד בזכות מחשבת התשובה שלו. כי כל מה שקשור לממד הרוחני האינסופי זה ודאי עומד, וכאן מצד האמת הפנים פנימית גם הבניין הזה עומד על פי מחשבת הבונה, כי הכל בסופו של דבר הוא הגרעין האלוקי שמחיה את הכל מצד האמת היותר אמיתית. אבל זה כבר דברים יותר נסתרים. לכן אני מסכים שסוף מעשה במחשבה תחילה. אבל אחרי שהמעשה נעשה, אז כבר מה אני זקוק למחשבה? זה לא נכון. בסדר? אז ככל שאדם שייך יותר למהלך רוחני, הוא שייך יותר לעולם פנימי, והעולם הפנימי מסדיר, כמו שהרב קורא לזה פה, את העולם המעשי. ממש. עכשיו, עוד פעם, זה לא סותר את האחריות של האדם על המעשים. כל אחד מאיתנו צריך לתקן את המעשים. אבל ככל שמהלך התשובה הוא יותר עמוק מבפנים, יהיו לו יותר ביטויים בחוץ. ככה צריך לראות את זה. טוב. כן.
אפשר לקשר את זה לשכל המעשי ולשכל היוני של האדם?
כן, אבל כאן מדובר על, לא רק על השכל היוני, כאן מדובר על, על האינסוף האלוהי שבאדם. זה הרבה יותר פנימי. זה המשפט האחרון. המשפט האחרון הוא בעצם מסביר את זה אולי בצורה הכי ממשית. וכפי אותה ההטבעה, המחוקה, מלשון חוק, חקיקה, דבר שהוא חקוק, יש הבדל אם אתה כותב משהו על דף או אם אתה מחוקק משהו בסלע. כשאתה כותב משהו על דף, אז הכתיבה היא חיצונית לדף, נכון? כשאתה מחוקק משהו בסלע, החקיקה היא בסלע עצמו. ממש. יש הבדל למשל בלכות שבת, כשמכינים עוגה עם איזה כתובת, מזל טוב ליום הולדת. האם מותר לחתוך את העוגה עם האותיות האלה, בין האותיות האלה בשבת? הרי אתה מוחק אותיות. אז יש חילוק. אם האותיות האלה כתובות מבחוץ, זה עניין אחד. אם האותיות האלה זה חלק מהעוגה עצמה, זה עניין שני. אז אם זה מבחוץ, יותר קל. אם זה חלק מהעוגה, זה בעיה. יש גם צד שני למטבע. בכל אופן, יש דיון בזה בהלכה. אז יש הבדל בין חקיקה לבין כתיבה. כתיבה זה מבחוץ, חקיקה זה מבפנים. לכן אולי הרב משתמש במילה מחוקה. וכפי אותה ההטבעה, מה זה המחוקה? שהיא חקוקה. זה חלק, זה בלתי, זה הדבר עצמו. וכפי אותה ההטבעה המחוקה בעולם התשובה העליון על ידי המחשבה, ממילא יש לזה השלכות מעשיות. נקבעת היא ההסדרה של העולם המעשי. טוב, מתקדמים? יותר לנו פעם אחת להתקדם. הלכה, הלכה אני אומר. באמת שזה הלכה. פסקה ו'. טוב, הפסקה הזאת היא פסקה מאוד מעניינת. מאוד ככה מיוחדת. צריך לדייק בה, כי אפשר לטעות בה, אבל היא פסקה מעניינת מאוד. יש לזה גם מקורות, נראה בהמשך כמה שנתפזר. אומר הרב, בואו נקרא אולי את החלק המרכזי של הפסקה הזאת. על פי יסוד הרזים, אנחנו עכשיו לא מדברים בעולם המעשים, אלא מדברים בעולם הסודי, בעולם הפנימי. בעולם המעשי יכול באמת להיות שזה אחרת. כלומר, אני אומר את זה רגע בצורה מאוד ברורה, יכול שההלכה זה לא ככה. אבל בעולם הפנימי, עוד לפני ההלכה, שהוא שורש ההלכה באמת, זה כן ככה. נזכיר אולי עוד מעט גמרא אם נספיק היום, שקשור לעניין הזה. על פי יסוד הרזים, כל מעשה הטוב של הרשע הולך למקום הרשעה והטומאה. אדם רשע, נגיד גוי, בסדר? עמלק. עושה מעשה טוב. נו, אז הייתי אומר, איזה יופי. יש פה מעשה טוב בעולם. אומר הרב, לא. כל מעשה הטוב של הרשע הולך למקום הרשע והטומאה. אם אפשר להוסיף, כי זה בא ממקום של רשע וטומאה. אף על פי אומר הרב, שבכל זאת, תן לקדוש ברוך הוא מקפח שכרו, הוא משלם לו בעולם הזה גם שכר מצווה קלה שעשה. הוא עזר לסקנה לאסוף את התפוחים שנפלו במעבר חצייה מהסקית. אך כל זה הוא חלק הרשעה. להבדיל. צד שני. קל וחומר, שכל אבון וחשל צדיק, אף על פי שבארץ ישולם, וסביביו נסערה מאוד, בכל מקום, הכל הולך מדין מידה טובה מרובה, לחזק ולגדל את אור הקודש והטוב. כלומר, בקיצור, מעשה טוב. מה? זה יסוד הרזים, אמרנו. תכף נראה, אבל הרב מסדר את הדברים. אנחנו עכשיו ביסוד הרזים נמצאים. אז מקור של רשעה יוליך או יגרום לכך שגם מעשה טוב קשור אל הרשע. הוא רשעתי.
זה לא יהיה
עליו שכר טוב. הרב אומר שכן. כן, אף על פי שבכל זאת אין הקב"ה הוא מקפח שכרו. הוא משלם לו בעולם הזה. וכן להפך, בצד החיובי, מקור טוב, גם מעשה רע הוא בעצם טוב. זה לא שאין עונש, כמו שהרב אומר. אז בעולם, לכן אמרתי בהתחלה, בעולם המעשי, ההלכתי, ודאי שיהיה שכר על מעשה טוב, ויהיה עונש על מעשה רע כפי המעשה עצמו. אבל אומר הרב, כשאתה חופר יותר פנימה, כשאתה נכנס לסיבות, אתה נכנס לשורשים, הרי לא יש כוח, הפרק הזה עוסק בסיבות הרוחניות הפנימיות יותר. אז מתברר שבעצם, היות והמקור הוא רע, אז גם המעשה הטוב הוא חלק מהרע, וכן להפך, היות והמקור הוא טוב, אז גם המעשה הרע הוא חלק מהטוב. נפקא מינה, אומר הרב. מזה אנו מבינים, בכללות העמים, ביחס כללי לעמי העולם, שכל טובה של אומה רשעה, נגיד שיש אומה רשעה, בואו ניקח המלאק, שכל טובה של אומה רשעה מחזקת היא את הרשעה העולמית, וחסד לאומים חטאת. אף אבי שהמעשה מצד עצמו הוא טוב. לעומת זאת, הוא בישראל, גוי צדיק שומר אמונים, שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערה, ובכלל אתכם, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל אבונותיכם, זה נכון, אבל הרי כל חטא שבא ממקור כזה שרובו טוב, מה שהוא אות שבאמת בפנימיותו, כולו הוא טוב. יש בו באמת, בגין זה פנימיותו, אור גדול וישועה רבה. סוף סוף הרי זה קלקולים, לפעמים אפילו חמורים, עבודה זרה. ועבירתם של שבטים, אומר המדרש, קלקלה את כל העולם כולו. השנאה של השבטים ליוסף, היא זו בסופו של דבר,